שלום וברכה וערב טוב ומבורך. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו אמירת עתק בספר שמות, והגענו, אם אינני טועה, בשעה טובה ומוצלחת לפרק י'. תראו איזה השגחה עליונה. הפרק הזה שאנחנו מתחילים בו עכשיו, הוא בעצמו פרשת השבוע שאנחנו נקרא השבת. ויש עוד אנשים שלא מאמינים. טוב. מה? שקראנו. עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. כן, עוד יותר. זה ראייה. טוב. פרשת וירא הכילה 7 מכות. פרשת בו מכילה 3 מכות. הדבר המתבקש הוא כמובן מדוע לחלק את 10 המכות לשתי פרשיות. אם היו שואלים אותי איך לחלק, הייתי שם את כל 10 המכות באותה פרשה. הגיוני, לא? נראה ש7 המכות הראשונות באות לתכלית אחת, 3 המכות האחרונות באות לתכלית אחרת. באופן כללי אתם בוודאי זוכרים שמה שהסברנו הוא ש המכות באות לענות על טענות של פרעה נגד יציאת ישראל ממצרים. אמת? ושבע המכות הראשונות הוכיחו, לפי הניתוח של הכתוב, הוכיחו שעם ישראל הוא עם מיוחד. כיוון שהוא עם מיוחד, מגיע לו להפריד את ההיסטוריה שלו מן ההיסטוריה המצרית. טענה יפה, לא? ולכן, לכאורה, אין יותר מה להוכיח. מכאן ואילך, צריך לשחרר את בני ישראל. אף על פי כן, פרעה ממשיך להביע את התנגדותו, והשאלה היא, מדוע? האם יש לו עדיין טיעונים נוספים? והתשובה היא שיש לו כן, רק שהטיעונים האלה נוגעים להבדל בין ישראל למצרים לא בהיסטוריה, אלא במטאפיזיקה. מה פירוש הדבר? יש לעם ישראל בוודאי ייחוד משלו. הנסיבות ההיסטוריות עשו אותנו שונים מכולם. עשו אותנו שונים מן המצרים, מכל הבחינות, בעיקר בשלושה תחומים עיקריים שעסקנו בהם, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. זה בא לידי ביטוי בשלושת האבות, בשלושת המכות החמישית ששישית, הברכה האמצעית הייתה מעבר, דיברנו על כל זה, נכון? אבל עדיין יכולה להישאל שאלה נוקבת. האם העובדה שיש הבחנה היסטורית בין עם ישראל למצרים, זה לכתחילה, או שמה זה בדיעבד? אולי טוב היה יותר בתוכנית של הבורא, שלא תהיה הפרדה הזאת בין ישראל לעמים, באופן ספציפי, ממצרים. ואם זה נכון, אם לומר שמי לכתחילה ריבונו של עולם לא רצה בהבחנה שבין ישראל לעמים, אם כן, אולי כדאי בשם כך לנסות לאחות את הקרע למרות הכל. והייתי אומר יותר מזה. עם כל זה שישראל שונים ממצרים, יש מכנה משותף אחד, והוא. עם כל זה שמצרים, כולנו בני אדם, זה כבר ביטלנו. כי הרי זה לא אותם סוגים של בני אדם. ראינו, מבחינה מוסרית, הייתה נפילה. אנחנו כולנו נבראים של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שם אותנו באותו כדור. לא רק שהוא שם אותנו באותו כדור, שם אותנו באותו מקום עם מצרים. זה, הדבר הזה מעיד כאלף עדים על כך שריבונו של עולם איננו רוצה בהבחנה בין ישראל למצרים. שההבחנה הזאת, ההיררכיה הזאת, היא בדיעבד ולא לכתחילה. זאת היא טענתו של פרעה. על הטענה הזאת, שהיא טענה ייחודית, שמעולם לא היה אדם בעולם שטען אותה, צריכה לבוא תשובה בשלושת המכות האחרונות. ולכן ההבחנה החדה בין פרשת וירא לפרשת בו, ההבחנה בנושא האדם לעומת ההבחנה המטאפיזית הקוסמית. שמבדילה בין ישראל למצרים, וזה מה שצריך להתברר בשלושת המכות האחרונות. עכשיו, אם נעמיק עוד יותר, השאלה האמיתית היא, דרך מי הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר? האם הוא מתגלה יותר באופן אמיתי, פנימי, בתור אלוהי ישראל, או בתור אלוהי מצרים? מי הוא הקדוש ברוך הוא? זאת השאלה הרצינית, נכון? אותה שאלה, מי הוא הבכור, שדיברנו עליה מקודם. בסדר? עכשיו, האם יש למשה תשובה מוכנה לשאלה הזאת? התשובה היא לא. כלומר, משה איננו יכול לדעת מראש מה תהיה התשובה לשאלה. משום שזאת שאלה שמעולם לא נשאלה. וכאשר שאלה נשאלת בפעם הראשונה בהיסטוריה, אין אנחנו יכולים לדעת מראש מה תהיה התשובה. מובן? אז תשימו את עצמכם במקומו של משה, זה מפחיד מאוד. עכשיו, הפחד עוד יותר גדול, כאשר משה שומע את פסוק א', ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. זאת לא עברית. זה רק כתוב לך. הרי אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, סימן שהוא נמצא אצל משה, הוא אומר לו, לך אל פרעה. אם הוא אומר לו, בוא אל פרעה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, אצל פרעה. למה גם? למה גם? הוא אומר, בוא. כשאני אומר למישהו בוא, סימן שאני איפה שאני אומר לו לבוא. אז אם הוא אומר לו, בוא אל פרעה, סימן שהשם נמצא אצל פרעה. למה גם? יש לנו כלל. הפסוקים אומרים מה שהם רוצים לומר, לא מה שאנחנו היינו רוצים שהם יאמרו. בסדר? הזוהר אומר שכאשר משה שמע את המילה בו אל פרעה, נתיירה. הנה, הזוהר לא מפחד. לא מפחד לומר שמשה פחד. משה פחד, ממה הוא פחד, אומר הזוהר? הוא פחד מן התנין הגדול. מפחיד התנין הגדול, לא? ניסיתם פעם להיפגש עם התנין הגדול? מי זה התנין הגדול? פרעה עצמו. כן? הרי הנביא ישעיהו אומר, הנני אליך פרעה התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. האומר, לי יאורי ואני עשיתיני. זאת אומרת שיש, התנין הגדול, אפשר לומר, זה הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי מצרים. והדבר הזה לא ברור בדיוק איך זה יסתיים. למה הקדוש ברוך הוא מתגלה כך? כי כל זמן שישראל לא יצאו ממצרים, אז השכינה שורה במצרים. נכון? יותר מזה, אנחנו נראה עוד מעט בשיחה בין משה לבין פרעה, דבר מאוד מפתיע בנושא הזה. כן, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, בשביל לשמור את המתח. טוב, אז בואו נראה. אגב, מה הגימטריה של המילה בו? שלוש, נכון? נשארו שלוש מכות. זה מתחיל, באיזה עוד זה מתחיל? בבית, מסתיים באלף. זה בדיוק ההפך של מעשה בראשית. כן? כלומר, רוצים לחשוף משהו שעד עכשיו היה סמוי. הרי פרשת בראשית מתחילה באיזה אות? בית, יפה מאוד. ואז יש משהו שנעלם שם, מאחורי הבית יש א', הא' של לפני בריאת העולם, מעולם לא נתגלתה בהיסטוריה. וזאת השאלה שפרעה תובע לברר. עכשיו אתם יכולים להבין שמבחינת חכמי פרעה, העבדים שלו, חרטומיו, השאלה הזאת מיותרת לחלוטין, השאלה ששואל פרעה. הנה זה מה שתסתכלו בפסוק... בפסוק זין, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי אבדה מצרים. מה זה הטרם? מאיפה הביטוי הזה טרם בא? מה זה המילה טרם? לפני, נכון? מה זה הטרם תדע? זאת אומרת, יש פסוק בספר תהילים, מאוד מעניין. בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל, תשב אנוש עד דקה ותומר, שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. הפרק הזה, מי כתב אותו אגב? משה, כן? תפילה למשה איש האלוהים. כן? הפרק הזה שכתב משה בתהילים, הוא פרק שמדבר על לפני בריאת העולם. ומשתמש בביטוי טרם. כלומר, טרם זה המחשבה הקדמונית. אומרים לו עבדי פרעה, מה קרה לך? אתה רוצה לבדוק מה שהיה לפני בריאת האדם ולפני בריאת העולם? זה מה שאתה רוצה לבדוק. מה התשובה? כן, זה מה שהוא רוצה לבדוק. איך אני יודע? תראו בפסוק ו' כשמשה מודיע על הארבה שיבוא. הוא אומר, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. ויפן ויצא מפרעה. אז כלומר, מה שהולך להתרחש, אומר משה, זה משהו שקדם לאבותיך ואבות אבותיך. אז זה קדם למי? מי הראשון? מה? אדם הראשון. זאת אומרת, מה שאומר משה, מה שאנחנו עכשיו נעשה זה משהו ששייך למדרגה שלפני היות האנושות. ושם יתברר מה ההבדל בין ישראל למצרים. כן, מעניין. טוב, בואו נראה שוב פסוק א', כן, אני קצת הקדמתי את המאוחר. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. כן, מה אתה, מה אתה רוצה? מה?
למה לב עבדיו?
מה זה?
למה צריך
מה?
כדי שהם יחזיקו מעמד.
לא, עבדיו זה עד עכשיו. כן? הוא צריך את התמיכה של המדינה. עכשיו, כשההבדל בין ישראל ומצרים מתברר מבחינה אנושית, נשאר פרעה לבדו. זה בדיוק מה שזה בא להדגיש. אני שוב חוזר לפסוק, כן? זה כמו בעברית מודרנית. יאללה בוא. כן? בוא איתי. כן? אבל מה נעשה שהעברית התנכית איננה העברית התל אביבית? כן? בונה. כן? לא, זה לא. זאת לא העברית התנכית. מה אני אעשה? כן. למשל, כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בסנה, הוא אומר לו, ואתה לך, ויש לך חי לפרעה. ויאמר השם אל משה, אני מבקש לקרוא שוב את הפסוק, כי בינתיים היו הפרעות באמצע. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. מה פירוש, מה היחיד של המילה אותותיי? אות. מה זה אות? יש לכם דוגמה מה זה אות? א', ב', ג', ד', נכון? זה אות. אז איזה אותות או אותיות הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לפרעה? א', ל', ה', נכון? שיתי אותותיי, אלה. איזה אותיות פרעה כבר הכיר? מי, נכון? נכון, ויאמר פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? אז מי הוא יודע? מ' וי'. אז מה חסר לו? א' למד ה', כדי להשלים לשם אלוהים, נכון? אלוהים זה א' למד ה', י' מ'. מה ההבדל בין אותיות מי לאותיות אלה? מי זה שאלה, אלה זה תשובה, נכון? אלה זה משהו שמראים באצבע, אלה. מה? נכון. בסדר, רק רגע, הוא רוצה לדעת את שם הוויה. מה הוא יודע לשאול על שם הוויה? מי? הוא לא יודע להגיד אלה, נכון? זאת אומרת, איך אמר הנביא ישעיהו? שאו עיניכם וראו מי ברא אלה. כלומר, מי ששמו נעלם, ששואלים עליו מי, מי השם, הוא ברא את אלה, מה שאנחנו רואים בתור אלוהים. ברור? כלומר, מה פרעה איננו יודע? שמאחורי האלוהים מסתתר אותו מי שהוא קורא לו בשם הוויה. בסדר? וסיבכת את זה קצת, אבל זה בסדר. מי ברא אלה? לכן אומר הקדוש ברוך הוא, פרעה יודע לשאול, שזה דבר נפלא, אבל הוא לא יודע להשיב. מי ברא אלה. אז לכן, לך אל פרעה, בוא אל פרעה, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. פשוט מאוד. אז פה מי הציבור היעד של המכות? פרעה. מה? אני לא יודע, בוא נבדוק איזה אותיות יש שם באלוהים. א', למד, ה', י', מ', כן.
הוא מורכב גם של אביה
ותשובה? בוודאי.
למה? אבל זה חייב להיות ככה? שזה יהיה גם של אביה ותשובה?
לא. אבל ככה זה. זה לא חייב להיות, אבל ככה זה. בבריאת העולם, ככה נברא העולם, נכון? בראשית ברא, איך ברא? אלה, אם. נכון? הנעלם הפך לגלוי. זה המשמעות של הבריאה. שמה שנעלם, ששואלים עליו מי, הפך להיות גלוי, אלה. אלא שבשלב ראשון, האלה מסתירים את מי שאמר היה העולם, ולכן צריך לגלות לו שמה שאתה רואה במציאות האלה, זה גילוי של המי. אבל יש פה מטרה שנייה, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. כלומר, יש פה שתי מטרות. מטרה מיידית, שהיא שמצרים ידעו את השם, מטרה רחוקה שישראל ידעו את השם. דיברנו על זה כמה פעמים בפרק ז' פסוק ה'. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, עד מתי מאנת לענות מפניי? שלח עמי ויעבדוני, כי אם מאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך, וכיסה את עין הארץ. איך מכסים את העין של הארץ? איך מכסים עין בכלל? עם כיפה. מה אתה אומר? מה? עלילות. כלומר, מה שפעלתי, התעללתי זה משון, מה שעולה, עלילות, עלילות המעשה, כן. לא, לא במשמעות המודרנית, כן. עכשיו, אני רוצה להבין קצת את הסיפור הזה של הארבה. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא אומר כאן במשה? בו, בעצם, אנחנו חייבים לטפל בטענה של פרעה. הטענה של פרעה זה שבתוכנית של הבריאה, שם אין מקום להבדל בין ישראל לבין מצרים. אז בואו נבדוק. אז מה עושה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? אנחנו חייבים עם כך לשחזר את מעשה הבריאה כדי לבדוק מה היה שם. איך מעשה הבריאה נעשה? לפי היהדות, בריאת העולם נעשתה בשלושה שלבים. נכון? ברור שבשלושה שלבים. לפי כמו העולם, מהו? יש או עין? יש. איך הוא נברא? מעין. זאת אומרת, היהדות מניחה שיש לפני היש, עין, שממנו בא היש. ולפני כל זה, מה היה? רצון. כן? הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה עין, ומתוך העין יבוא כל הריבוי. אמת? כן, ראינו את זה בבריאת העולם. בראשית ברא אלוהים, זה הרצון. אחר כך יש חושך, על פני תהום, העין. ואחר כך יהי אור, יהי רקיע, כל זה. נכון? אז אפשר לומר שהבריאה זה בשלושה שלבים. רצון, עין, יש. אני צודק או לא? כן, צודק? כן, אני הולך לסבך את זה. טוב, עכשיו, במפגש עם הבריאה המקורית, אנחנו הולכים בסדר ההפוך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תביא את הארבה. מה זה ארבה? זה ריבוי. ריבוי עצום, הרבה 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 יש. יש, 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 בלי סוף. ומה מתברר? שכאשר בא הריבוי, מצרים נפגעים ממנו, וישראל לא נפגעים. מסקנה, במדרגה של הריבוי, יש כבר הבדל בין ישראל לבין מצרים. בסדר? אגב, מי זה עין הארץ שצריך לחסות? זה השמש, נכון? למה נקרא עין הארץ? כי במיתולוגיה המצרית, העין של רע, האל רע, זה השמש. כן, זה העין של אחד האלים שלהם שם. כן. ומלאו, אז אם כן, עכשיו זה כבר יותר מובן, וכיסה את עין הארץ, ולא אוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפליטה, נשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ, וצומח לכם מן השדה, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים. אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום יתם על האדמה עד היום הזה ופדו יצאו מפרעה ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי ינזל לנו מוקש שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהם הטרם תדע כי עבדה מצרים והושב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר עליהם לכו עבדו את השם אלוהיכם מי ומי ההולכים ויאמר משה בנערינו וזקננו וכו'. זאת אומרת, זה לא, כן, בינני ובינתנו, ומצוננו ובקרינו מדלך, כי חג השם לנו. ויאמר עליהם, ייחן השם עמכם, כאשר השלח אתכם את אפיכם, ראו, כי רעה נגד פניכם. מה זה רעה נגד פניכם? זה האל רע, כן? התורה, על מנת לבזותו, מכנה אותו רעה. כן? אבל ברור שהתורה יודעת קצת מיתולוגיה מצרית, כן? אז יונה.
מה זה שהוא
ראית?
מה זאת אומרת שהוא ראית?
מה?
האל רע,
מה? האל רע, זה אל השמש. אני שאלה תורם אל המזרח. המזרח, הוא יסנבר. כלומר, לא כדאי לכם. תשאירו פה מישהו, כי אתם תיפגעו על ידו. זה הטענה שלו. לכן הוא אומר, לא כן, לכונה הגברים, ותדע השם, כי יודעים להגשים. והגרש אותם את בני פרעה. כן. מי ומי ההוליכים? כן. כדי למצוא תירוץ, למה לא לשלח אותם? כן. או, יש עוד, כנראה משמעויות נוספות. כן. ממשיכים להשתמש, זה בסדר. סיסמאות ממשיכות. כן. אז בקיצור, היה הרבה. אומר פרעה, זאת טענה יפה, אבל לפני כל היש, מה היה? העין. העין, כמה זה שווה מבחינה מספרית? אפס. נכון? אפס. העין זה אפס. זה כלום. זירו. גורנישט. נאטינג. נאדה. כלום. ריה. זאת אומרת, אין שום דבר בעין. בעין שממנו בקע היש, שם אין הבדל בין ישראל למצרים. מובן? אומר משה, בוא נבדוק. נביא את העין בחזרה. מי זה העין בחזרה? החושך, נכון? בואו נראה מה כתוב. פסוק כף ב' ואת משה את ידו על השמיים והיא חושך אפילה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את אחי ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. וכל בני ישראל היה אור במושבותם. משמע שגם כאשר אנחנו משחזירים את העין, עדיין אין הבדל, עדיין יש הבדל בין ישראל לבין מצרים. טענה יפה. טוב. ויקרא פרעה אל משה, ויום הלכו עבדו את השם, רצונכם וכרכם מוצא, גם כפרם ילכים אחרם, ואומר משה, גם אתה אתם ידענו צרכים מעולות, ועשינו לשם אלוהים. תסתכלו, כן. ולכל בני ישראל, כתוב, היה אור במושבותם. איך אתה מעיז לחלוק על הפסוק? המדרש חולק על הפסוק? מה פתאום? אין מדרש שאומר שמתו בחושך. מה? שמה כתוב? מה לארבע חמישיות שמתו? לא, זה לא מה שכתוב. בימי האפלה. אז כן, לא אותו דבר. בימי האפלה, הכוונה שיש חלק של האומה שאין אנחנו יודעים מה קרה להם. הם באפלה. בסדר? עכשיו, וגם אם נאמר כדבריך, זה כיחידים, לא כאומה. עכשיו, יש בפסוק כ"ח ביטוי מאוד משונה. ויאמר לו פרעה, לך מעלי, ישמר לך, אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי, תמות.
נספר.
רגע, יכול להיות, אבל אני, כן, אחרי 9 מכות, כן. אבל מה, ביום ראותך פניי, תמות. תגידו, איזה פנים כשרואים אותם מתים? פני השם, נכון? לא יראני האדם, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני האדם וחי. אז מה אומר כאן פרעה? ביום ראותך פניי, תמות. אז מה אומר פרעה? שהוא פני השם. נכון? מה עונה לו משה על זה? ויאמר משה, כן דיברת. וואו. שימו לב לעוצמה של הנאמר כאן. משה מודה לפרעה ואומר, זה נכון, הפנים שלך זה פני השם. איך זה? נכון?
מה קרה?
אני רוצה להבין משהו. קודם כל פרעו, כן? מה הקשר בין השם פרעו לבין הפנים? זה בדיוק ההפך, לא? העורף. פרעו, אותיות, העורף. אני שאלתי מה הקשר בין זה לבין פנים. כן? אבל, נכון. אבל אני פשוט רוצה פה להדגיש, ההפך של פנים זה הצד האחורי, העורף. זאת אומרת שפרעו הוא העורף, הצד האחורי של הקודש. עכשיו, יש כאן ויכוח גדול. מי הוא הפנים ומי הוא העורף? אז פרעו אומר, אני הפנים. משה אומר לו, לא, אתה העורף. לכן כשיראה פניך, דיינו הצד של הקדושה, אמות. כמו שקרה באמת למשה כשהוא מת. הוא ראה את פני השם, באמת. מובן? טוב. עכשיו, לא, מה מובן? אני אסביר את זה קצת יותר לעומק. מה מסתתר אצל פרעו? מה מסתתר בתוך מצרים בעצם? מה יש בתוך מצרים? אתם יודעים מה יש בתוך מצרים? יש עם ישראל. אז בעצם, המצרים זאת המעטפת החמה שעוטפת את העובר ישראל. איך קוראים למעטפת שעוטפת עובר? רחם. רחם זה חלק של הגוף של מי? של האימא. נכון? יוצא שמי האימא של עם ישראל? מצרים. יפה. עד כדי כך שאומר הכתוב, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוציאים מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. עכשיו, יוצא לפי זה שכל זמן שהעובר עוד לא נולד, העובר הוא חלק מאימו. לכן כל המכות, כל ההתגלויות, באו אל מצרים, בזכות העובר שנמצא בתוכה, שזה ישראל. מובן? עכשיו, עם ישראל יצא ממצרים, קיבל בהר סיני את התורה. איפה הייתה התורה לפני כן? אצל פרעה. הייתה אצל פרעה, ופרעה הוא בעצם תורה גנוזה, שנמצאת אצלו, היא ממתינה להיוולד. כדי להינתן, צריך שהוולד יצא, ואז התורה יוכלה להינתן. איך היא הייתה אצלו? פשוט מאוד. כתוב בספר מלכים, ותרב חוכמת שלמה, מכל חוכמת מצרים, ומחוכמת כל בני קדם. מה זה שחוכמתו רבתה מחוכמת מצרים? וזה ותרב. הייתה הרבה, הרבה יותר מחוכמת מצרים, או שהתגדלה, מלשון ריבויה בארמית, הגידול של חוכמת שלמה מתוך חוכמת מצרים. כלומר, במילים אחרות, החוכמה שבמצרים היא התורה בצורתה המוקפת. וכאשר התורה הזאת מפשירה, הופכת להיות דיבור חי, היא נהיית התורה. לפני ההפשרה במצרים. זה היה דבר השם שברא את העולם, שהפך להיות מצרים. דיברנו על זה כמה פעמים. הרי איך כתוב? וירד מצרימה, כן? ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. מה אומר את ההגדה של פסח? מה זה וירד מצרימה? מה אומר את ההגדה? אנוס על פי הדיבור. מה זה, איזה דיבור אנס את יעקב להיות במצרים? ברית בין הבתרים. זה הנגלה. מה אומר הנסתר? הדיבור שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם היה שבוי במצרים. לכן יעקב היה אנוס לצאת לשם כדי לשחרר את הדיבור, על פי, כן? כדי לפתוח את הפה של הדיבור. לכן היה צריך לרדת לשם כדי להוציא ממצרים את מה שצריך להוציא, ולהפוך את זה לפה שיכול לדבר. זה הפה סך. הפה שמדבר. מובן? עכשיו, לפי זה אפשר להבין מדוע תורת משה היא ההפך של תורת מצרים. כי היא בעצם ההתהפכות של הזהות המצרית לקדושה. דוגמה פשוטה ביותר, הנחת התפילין. למה צריך להניח תפילין? למה אמרה התורה להניח תפילין? מה הסיבה הכתובה בתורה? זה חליציית מצרים, נכון? כתוב מפורש בפרשת בו. קראנו את זה השבת. תראו איזה השגחה. זאת אומרת שצריך להניח תפילין, כי בחוזק יד הוציא אחר השם ממצרים. ולאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך. מי הראשונים שהניחו תפילין? הפרעונים, נכון? הפרעונים, היה להם במקום של תפילין של ראש שלנו, היה להם איזה נחש קטנצ'יק כזה חמודי, נכון? נכון? יש להם שם איזה נחש. אומרת התורה, אתה יוצא ממצרים, צריך להסיר את הנחש ולהפוך את זה לתפילין. יש הבדל. הנחש הוא עגול, התפילין ישרות. אתה עובר מן השליטה של הטבע, של הנחש הקדמוני, אל השליטה של המוסר. ארבע, ארבע אותיות של שם הוויה. ברור, יש איזה מעבר. אבל המוטיבים התרבותיים שמהם אנחנו לוקחים את היסודות של תורתנו, היו נמצאים בצורה מוגלמת בתוך התרבות המצרית. גם ציצית, כמובן. שאלה קטנה. מה כהני מצרים היו לובשים? פשטן, נכון? כמו שאני זוכר. כמו כהני ישראל. כן? על מה? אנחנו הלכנו ואלינו משם ניצוצות. אז גם הציצית זה בא משם. כן. האם המצרים ידעו את זה? ודאי שחכמיהם ידעו את זה. למה? אתה חושב שהם טיפשים היו? אם התורה אומרת ששלמה הגדיל יותר מחוכמת מצרים, סימן שמצרים זה וואחת חוכמה. כמו שכתוב, והעבדתי את חוכמת מצרים ביום ההוא. משמע שיש חוכמה במצרים. נכון, יש דברים שהוא לא יודע, יש דברים שהוא כן יודע, גנוז בתוכו, נכון? דיברנו על זה שכשהבינו את המדרש בתנחומה, לא, סר ילקוט שימוני, אני חושב, שכשפרעו שמע את השם י' כ' ו' כ', הוא שאל מי זה, הוא ביקש שיביאו לו אנציקלופדיות של אלים, נכון? ומצאו שם, נכון? זוכר, למדנו מה הייתה התשובה שם על זה. טוב, כן. מאיפה זה הגיע אליהם? זה הגיע להם מגן עדן. בגן עדן יש מה שנקרא נהר פישון, יש ארבע נהרות, נכון? הנהר הראשון, שהוא כנגד החוכמה, כן? הרי כל דבר מתחיל בחוכמה, הוא הנילוס, אומרת הגמרא, נכון? פישון זה הנילוס, והחוכמה הזאת, כאשר היא נפרדה מגן עדן, נפלה למצרים ויסדה את מצרים. הרי בלי הנילוס אין מצרים. וזה בדיוק מה שאברהם הסביר לשרה כשהם ירדו למצרים. אמרינה, אחותי את. איפה הביטוי הזה, אחותי את, מצאנו? בספר משלי. אמור לחוכמה, אחותי את. אז הוא הסביר לה, אנחנו הולכים למצרים כדי לקחת את החוכמה בחזרה. וזה מה שכתוב, למען ייטב לי בעבורך, ייתנו לי מתנות. איזה מתנות? החוכמה של מצרים. לא, אז במעשה אבות סימן לבנים, אברהם לוקח חוכמה, בניו באים וגם כן לוקחים חוכמה. והראיה, מה עשינו מכל הזהב שהוצאנו ממצרים? עגל ומשכן, נכון? כלומר, הזהב של מצרים הוא זהב נפלא. הוא זהב שעל ידו יכולה לשרות שכינה בעולם. כלומר, המפגש בין האלוהים לבין עולמו נעשה דרך הזהב של מצרים. אבל הוא זהב שמעורב בסיגים ופסולת. יש שם זהב עגלי ויש זהב משכני. אז צריך לעשות הפרדה, לקחת את זה למעבדה. המעבדה, המדבר. במדבר עושים הבדלה בין הזהב לעגל לבין הזהב למשכן. מי הם שפני הניסיון? בני ישראל, שהם חלק מניסוי אלוהי רחב ממדים. בסדר? זה פחות או יותר המרחב שבו זה מתהלך כאן. בסדר? עכשיו, ויאמר משה, כן דיברת. לא אוסיף עוד, ראות פעניך. מה זה? אבל דווקא הוא קרא לו בלילה, אבל הוא, בלילה לא רואים אותו. לא רואים את הפנים. עכשיו, הטענה האחרונה של פרעה היא, בסדר, בעין יש הבדל בין ישראל לבין מצרים, אבל מה אם בכוונה הראשונה? כן, מה אתה רוצה? אחרי זה. מה בכוונה, מה?
הפעם משה הצליח לראות את פניו?
כן, כי הוא מת.
אבל הוא אומר
אותו ספר, אותו, משהו רע. אה, בהתחלה, כן. כשמשה היה מבקר אצל פרעה כל הזמן. כן, אבל יש מדרגה. כלומר, כל זמן שפרעו הוא מטופל בטענות ששותפות לו ולעבדיו, הוא לא מתגלה כבעל הפנים. כאן הוא מתחיל. כן, כאן הוא רציני. עכשיו, צריך להבין, מה עם הטענה של פרעו, שבכוונה הראשונה של בריאת העולם, אין הבדל בין ישראל למצרים. אומר משה, אם זה כך, אנחנו נביא לכאן את הראשית. ולכן באה מכת בכורות, שבה השם לבדו, כן, אני השם, אומרת ההגדה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני הוא ולא אחר. למה דווקא במכה הזאת היה צריך שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יבוא? כי זאת הייתה טענה שביחס לכבודו ועצמו, שם אין הבדל. לכן אי אפשר היה שיהיה פה כל אמצעי בין הבורא לנברא, היה צריך התגלות לרגע אחד, איזה נקודת השקה, בין הבורא לבין עולמו. ושם התברר מי הראשית. כי הראשית של מצרים נפגעה מהתגלות הראשית, ואילו הראשית של ישראל לא נפגעה מהתגלות הראשית. מובן מה שאני אומר? אם ראשית פוגשת את הראשית האמיתית, היא לא פוגעת בה. ולכן הראשית היינו הבכורות של מצרים, שאם הם לא הראשית באמת, נפגעו, של ישראל לא נפגעו. ואז קורה דבר מאוד מעניין. אתם יודעים שהיה חוזה בין הקדוש ברוך הוא לבין פרעה, נכון? החוזה היה שהקדוש ברוך הוא אמר לפרעה, שלח את בני, כן, בני בכורי ישראל, שלח את בני, ואם מאן אתה לשלח, הנני הורג את בנך בכוריך. כלומר, או שאתה מסכים לשלח את בני ישראל, או שיהיו מכות. ותדע לך שהמכות יגיעו עד מכת בכורות. מה בין שני הסעיפים בחר פרעה? הוא בחר באופציה השנייה, הוא בחר בזה שיהיו המכות. וזה הגיע עד מכת בכורות. לפי החוזה, הוא לא צריך לשלח את בני ישראל, הוא שילם את המחיר. ואז קורה דבר מפתיע ביותר, שפרעה מחליט כן לשלח את בני ישראל. מה קרה לו? אדרבה, עכשיו שילמת את המחיר, אז אתה לא צריך לשלח. אף אחד לא יבוא אליך בטענות אם לא תשלח. לא, אמרו לו, עד מכת בכורות. זה מה שאמרו לו. כן, הנני הורג בנך בכוריך, נגמר. שילם. אז למה הוא משלח? כי הוא השתכנע. איך אני יודע? תסתכלו לרגע אחד, אני קצת מקדים את המאוחר. אבל בפסוק למד ב', בפרק י' ב', פסוק למד ב'. גם צונכם, גם בקרכם, כחו, כאשר דיברתם, ולכו, וברכתם גם אותי. כלומר, פרעה מכיר בעם ישראל בתור מקור הברכה בעולם, ולכן הוא מעוניין ביציאתם. בסדר? איך הוא הבין את זה? הוא הבין את זה דרך המכה של הראשית. כן, בבקשה. אבל זה לא היה בחוזה שהוא ימות. בחוזה היה שבנו בכורו ימות, וזה קרה. לא, בחוזה היה כתוב, הנני הורג את בנך בכוריך. מה שהחוזה אומר. אפשר להוסיף סעיפים אחרי מעשה. כן, בבקשה. נכון. לא. ככה. ההסבר הוא פשוט. במהלך ההיסטוריה, ברור שמלכתחילה יש בירור. בתוך אדם הראשון יש בירור. בין צד אדם שבו, נפש חיה שבו, לבין צד נחש שבו. בין קין להבל. בין בני שם לבני יפת וחם. בין בני העבר לשאר בני שם וכו'. כלומר, הבירור הזה תמיד נעשה. מה שלא ברור, איך הוא יעשה? דרך מי? אבל כבר מצאנו ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. בראשית, ברא, מה זה ברא? לשון נברור. כן, ברירה. כן, כלומר, מלכתחילה יש בירור. בסדר? כן, בבקשה. יפה. יפה. אז למה בכל זאת הייתה מחשבה שהבכורות שלנו ייפגעו? כי היינו עדיין חלק ממצרים. בסדר? בבקשה.
עשרת המכות זה שווה ערך לזה שעם ישראל השתחרר?
זה שווה ערך לזכות של עם ישראל לבנות היסטוריה משלו.
למה?
למה? בגלל שזה בא לענות על 10 הטענות שיש נגד זה.
ואם זה כאילו מושג הזה?
אז זה עם ישראל יוצא.
אבל בסופו של דבר...
אבל היה ברור שפרעה יסכים. לא בגלל שהוא מפחד, אלא בגלל שהוא רוצה. כי פרעה הוא אדם גדול. שים לב שהקדוש ברוך הוא השקיע המון כדי לשכנע אדם אחד. מה אכפת לו ממנו? היה יכול הקדוש ברוך הוא לומר למשה, תאמר לבני ישראל, מחר בשעה 5 יוצאים.
אז אפשר להגיד בעצם שאי אפשר שהוא לא ישתכנע?
כנראה. אי אפשר שלא ישתכנע, כנראה.
זה לא
הסתר
את הבחירה?
לא, זה עצמו הבחירה. הבחירה האמיתית של האדם זה הבחירה באמת. כאשר הוא עומד מול האמת, הוא לא יכול שלא לבחור באמת. בסדר? טוב. בבקשה.
ומה הסיבה שהמצרים לא זכו להיות עם ישראל בגלל הקטע של העבדות שהם הביאו
אחרים? למה מצרים לא זכו להיות ישראל? כי הם בית עבדים. ועם ישראל זה עם של חירות. והדיבור שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא דיבור חופשי. ואז לכן העבדות סותרת את המהות של הדיבור, את החירות שבו. כן. ההבדלה הזאת היא סגולית ולא בחירית. קראת את דברי הרב קוק על ההבחנה בין סגולה לבחירה? כן או לא? כן. אז הרב קוק מסביר שהקדושה של עם ישראל מתבררת בשני ממדים. סגולי ובחירי. מה מתברר כאן? כל זמן שעם ישראל עבדים למצרים, אתה לא יכול לדון בעם ישראל מצד הבחירה. נכון? ולכן זה רק מצד הסגולה מתברר. זה אפשרי כשאנחנו מתוך מצרים. כן. טוב. אפשר להמשיך? כן, בבקשה. בבקשה.
בו. יש בו גם בפרק
ט'. בפרק ט', נכון. אם אתה תגיד לי מספר פסוק, אני אוכל להתייחס. פרק ת', פסוק א'. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו. יש הבדל. בוא, כאן זה כדי לומר משהו, ודיברת אליו. בפרק י' זה בוא אל פרעה ולא כדי להגיד משהו. אז זה מדרגה הרבה יותר עליונה. בסדר? זה כמו שכתוב בפרשת וירא. וירא אליו השם באלוני ממרא. אבל כבר כתוב וירא בפרשת ללך לך, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, וכו'. כן, בפעם הראשונה זה כדי לומר לו משהו. וירא אליו השני, זה סתם. מנוגע יותר עליון. עד כאן ברור? כי עכשיו אנחנו פותחים סוגיה מסובכת. מה? אז אפשר, כן? כן, מה?
יש מדרש שאומר שהמצרים הביאו את החורים בתוך בית ישראל.
שמה שהם? נכון. זה המצרים, זה לא פרעה. המצרים זה לא אותה מדרגה בכלל, אנחנו גם נראה את זה בהמשך. עכשיו, אני רוצה כאן להתחיל נושא קצת כבד. זה בסדר? אני יכול כבד משהו? יש לנו כמה דקות. פרק י' א'. ויאמר השם אל משה. עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים. כן, זה הקדמה למכת בכורות. אחרי כן, ישלח אתכם מזה כשלחו קלה, גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף, וכלי זהב. מי צריך לשאול ממי? מי צריך לשאול ממי? עם ישראל מהמצרים, נכון? על סמך מה אתם אומרים שזה ישראל שצריכים לבקש ממצרים? איש מאת רעהו. לא הבנתי. כשכתוב בתורה ואהבת לרעך כמוך, יהודי או גוי? יהודי. כי רעים זה בני אותה האומה. אז איך יכול להיות פה שיהודי שואל ממצרי וכתוב רעהו? מכאן יש כאלה שכתבו שבמקור רעך זה גם הגוי. כי הרי כתוב כאן, ושאלה אישה מת רעותה. וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה. משמע שרעך זה גם גוי. בניגוד לדרשת חז"ל, שאמרו, ואהבת לרעך, שזה יהודי. או כי ייגח שור איש את שור רעהו, אמרו חז"ל, רעהו ולא אחרים. אז זה אחרים גויים. מה? שני עברים שמכים אחד את השני, כתוב, למה אתה כרעך? זה מובן. זה בני אותה אומה. עברי מול עברי. נכון? אז עברי מול עברי הם רעים. אז זה מובן שמה הביטוי רעהו. אבל פה זה לא מובן. מובן מה שאני שואל? כן, בבקשה. נכון. רעהו זה איתו. בהנחה שמשה הוא עברי. השאלה שלך בנויה על ההנחה שמשה הוא עברי. הוא מדייני? אם הוא משה הוא מדייני, אז זה בסדר. שהוא שואל, שהוא מתייחס ליתרו כאל רעהו. נכון? טוב. דברנה באוזני העם, אז אני עוד לא הבנתי את הסיפור הזה. וישאלו איש מת רעהו. יש פה שתי אפשרויות. או שהוא מדבר עם עם ישראל ש... עברי מבקש מעברי. אפשרות שנייה שהוא מדבר עם מצרים, והוא אומר למצרי לבקש ממצרי. זה שתי האפשרויות היחידות שרציניות כאן, נכון? או שעברי מבקש מעברי, או שמצרי מבקש ממצרי. כן, בבקשה. לגבי הרחל. כן, אז יכול להיות שבשלב הזה, כן, כפי הטענה של הטוענים, שבמקור ראו זה גם... זה גם הגוי, כי הם היו אותה זהות. יכול להיות. יכול להיות. אם כי בפרשת שמות כתוב בסנה, ושאלה אישה מגרת ביתה, משכנתה ומגרת ביתה, כי לכסף וכלי זהב ושמלות, וניצלתם את מצרים. ושמתם על ביניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. שם לא כתוב רעהו. אבל כאן יש ביטוי מיוחד, רעהו. מה? מי זה העם? איזה עם זה? כתוב, דבר נא באוזני העם. עם ישראל או מצרים? תחליט. כן, בבקשה. נכון, זה מה שאני אמרתי, בלתי אפשרי. לכן, או שמשה ציווה על העברי לבקש מן העברי, או על המצרי לבקש מן המצרי. בכל מקרה זה נשמע אבסורד. נכון? טוב. פסוק ג' אני עוד לא עונה על השאלה. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. מי זה העם פה? ישראל. אתם ממש, יש לכם ודאות ברורה כשאתם קוראים פסוקים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. מי זה העם כאן? מי אמר ישראל? אתה אמרת ישראל? אז אתה חולק על רבי אברהם בן עזרא. מי אמר פה מצרים? אתה חולק על הרמב"ן. איך אתם מעיזים לחלוק? גדולי עולם, רבנו אברהם בן עזרא והרמב"ן מתווכחים, ואתם נוקטים עמדה. זה לא יאומן הסיפור הזה. עכשיו, הרמב"ן מקשה על רבי אברהם בן עזרא. הוא אומר, איך אתה אומר העם זה מצרים? הרי לפני כן, באותו פסוק כתוב, היתן השם אתכן העם בעיני מצרים, וזה ברור ששמה זה ישראל. אז אם הכתוב אומר העם, ופה העם, אז זה אותו דבר. אפשר לדבר על זה שבפסוק ב', דבר נא באוזני העם וישאלו איש מת רעהו, ברור שזה ישראל, אומר הרמב"ן. אם כן, איך אבן עזרא אומר את זה? נכון, אותה מחלוקת מצאנו בין רמב"ן לבן עזרא לגבי הפסוק ויצא אל אחיו. אם זה אחיו זה ישראל או שזה מצרים. נכון? אז גם פה אותה מחלוקת חוזרת על עצמה והיא כנראה משמעותית מאוד. נצטרך באמת להבין על מה מדובר. כן? עכשיו, אם אני לוקח את פסוק ג' ואז ניכר, נגיד לפי הפירוש של אבן עזרא, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. זאת אומרת שיש קבוצה במצרים של גויים, מצרים, שמעריצים את משה. הם החברים של משה. הם פרו-מושיים. עכשיו נשאלת השאלה, למה הם בעד משה? הם צעקו לו כשהוא רצה לצאת ממצרים, הוא לא, משה, תישאר. אבל השאלה היא, למה הם בעד משה? בני ישראל, אני מבין למה הם בעד משה, למה? הם רוצים לצאת ממצרים, נמאס להם פה. רוצים לצאת לארץ כנען. אבל מה, מה החבר'ה האלה רוצים ממשה? מה אתה אומר? אני עוד לא יודע. אני לא קראתי את המילה ערב רב, אני לא יודע מה זה. אני מכיר את הפסוק הזה. שתיים. אני שואל, למה, אני שאלתי שאלה אחרת שאתה לא ענית אליה. למה העם המצרי הזה, כלומר, אתה קבוצה, מה יש להם לחפש אצל משה? מה יש להם להריץ אצל משה? מה? רואים איש אלוהים, רואים אדם עצום מבחינה רוחנית. כן, מה אתה אומר? זה בדיוק העניין. יפה, הם ראו את ההתגלות, אומרים, זה משה, משהו. כלומר, יש להם דבקות דתית במשה. מה שאין כן בני ישראל, למה הם דבקים במשה? בגלל שהוא בא לקיים את היעדים הלאומיים שלהם. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ, הוא נשלח כדי לתת לנו את הארץ. אז אם כן, יש פה שתי קבוצות, קבוצה עברית שמעוניינת בארץ ישראל, קבוצה מצרית שמעוניינת בדת. כן? כלומר, הם רואים בו מנהיג דתי. עכשיו, אם זה נכון מה שאני אומר, תסתכלו שוב בפסוק ב'. דבר נא באוזני העם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תדבר עם המצרים שהם חברים שלך. וישאלו איש את מדרעהו, שיבקשו ממצרים אחרים. זה עכשיו מתחיל להיות מובן. הרי תארו לעצמכם שעברי, אחרי 9 מכות, ערב מכת בכורות, הולך לחבר המצרי שלו ואומר לו, אפשר לקחת בהשאלה כלי זהב? כן, כשהוא כבר רואה אותו עם המזוודות, מוכן לצאת ממצרים, ו... תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אני יודע מה, שמחר בוקר אתה לא פה, מה, אתה לוקח מנית הזהב? ברור, אבל אם זה מצרי שמבקש ממצרי, כן, המצרי זקוק לכלי זהב, הוא מבקש. זה אפשרי, נכון? לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר נא באוזני העם וישאלו איש את מעטרעהו, כלומר, תבקש מהמצרי שבקש מהרעה שלו, וישם את רעותה לכסף וכלי זהב. ולמה הם ייתנו? וייתן השם את חן העם. אותם העם שהם חברים של משה, בעיני מצרים האחרים שהם לא חברים של משה. גם האיש משה, מה? לכאורה אני לא מבין כלום. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תהיה מכת בכורות הלילה. חוץ מזה, תגיד למצרים לבקש זהב מהמצרים האחרים. בשביל מה? לא מובן בכלל. כן, בבקשה. אני לא יודע. אתה קראת דברים שאני עוד לא קראתי. אני בינתיים קורא את הפסוקים האלה. בסדר? כן, בבקשה. בסנה, בינתיים זה לא מתקיים בכלל. בשלב הזה זה לא מתקיים. בינתיים יש רק דבר אחד, משה מבקש ממצרים, לבקש ממצרים כלי כסף וכלי זהב. מה הוא יעשה עם זה? כל זאת ועוד בפעם הבאה, אחרי הבחירות.